רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שלום לכם. שלום לכם מאזינות ומאזינים. שלום לכם. מאזינות ומאזינים, אתם אלה שקמו ואתם אלה שקמו. עם כל השאלות שבדרך שאלתי ולפעמים לא ידעתי ממש מה לומר. היום יום שני, י' בתמוז, י' בתמוז תשפ"א, 7 ביולי 2025, 640 ימים למלחמה שהתחילה, אנחנו יודעים מתי ולא כל כך ברור לנו עדיין למה או איך, ולא יודעים כל כך איך היא מסתיימת או איך היא תסתיים, עם 50 חטופים שעדיין נמצאים בעזה ולא איתנו, ואנחנו נשלח להם מפה את כל החוסן והברכה. היום יום השוקולד העולמי, זה מה שגיליתי, ואולי קצת להמתיק את הגלולה הזאת. אני רוצה לשלוח פה מהאולפן הזה של רדיו סול חיבוק חם ותומך, אוהב ומחבק לשוקי, לשוקי אברהם, שאביו נפטר מאימנו במוצאי שבת, וכל הטוב שבעולם, שום דבר לא מתוכנן, גם החיים האלה לא מתוכננים. אז תודה שוקי על הבמה הנהדרת הזאת שאתה נותן לי, ואני שולח לך מפה חיבוק חם, אוהב ומחבק. נשארת יתום מאמא ומאבא, וכל כולך לך לעצמך, שא ברכה של חיבוק ואהבה. לתוכנית של היום קראנו מתבגרים. קראנו לה מתבגרים, ועשינו את זה, לא אני לבד, עשיתי את זה יחד עם סיוון. סיוון, מה שלומך?
שלום, שלומי טוב, מה שלומך?
אם תקבלי למיקרופון, ממש ישמעו אותך יותר טוב.
אוקיי.
איזה יופי שבאת. תודה שבאת לפה, סיוון.
תודה לך.
חם היום, קיץ, כבר מזיעים לגמרי, לא פשוט, ותודה שבאת אלינו לפה.
בשמחה.
אז סיוון, למי שלא מכיר, היא מנחת הורים. היא מנחת הורים, והקור ביזנס שלה, או הדבר המרכזי שהיא יודעת לעשות אותו, זה בקטע הזה של מתבגרים. וניסינו להכניס גם למילה הזאת, מתבגרים, גם סימן שאלה וגם סימן קריאה, כדי לנסות להבין האם באמת אנחנו מתבגרים או מתגברים על המתבגרים, ואיך זה בכלל עובד. אז סיוון יש לה, היא פיתחה כמה גישות מדברים שהיא למדה ופיתחה, והיא מדברת על תקשובת, על להקשיב, מהמילה להקשיב, לנסות ולהבין ולראות את התמונה, והיא תספר על זה כאן. היא מלווה את ההורים עם המתבגרים שלה בקליניקה שלה, או במקומות אחרים שבהם היא עובדת ומרצה, והיא עושה את זה ביומיום שלה, ויש לה דבר אחד או שניים לומר על הדברים האלה, ויש לה בן משלה שהוא כבר גמר להיות מתבגר, ועכשיו היא מתגברת על זה שהוא כבר התבגר. אמרתי את זה נכון, סיוון?
כן. חוץ מזה של הגישה שלי קוראים תקשובת.
תקשובת.
כן.
אוקיי. אז תודה שתיקנת אותי, ואיזה כיף שאת פה.
שמחה להיות פה.
אז רגע, בואי תעשי לי בבקשה סיוון סדר. קודם כל, סיוון ונדר פלאס. כאילו, רק מהשם, כאילו, בוא, מה עכשיו? ראיתי את השם שלך, אמרתי, מה הסיפור שלה? אז בעצם, שנייה, נתחיל עם השם. מאיפה זה מגיע?
השם הוא מהולנד.
אוקיי.
לא נולדתי איתו, קיבלתי אותו מנישואים, וגם מתקופה שחייתי בהולנד.
אז זה הוונדר פלאס. יש משמעות לשם?
מן המעיינות.
וואו, איזה יופי. איזה, תקשיבי, הכל שופע ונהדר. וכשדיברנו קצת לקראת התוכנית, את ואני ביחד, וניסינו לנסות לחבר את הליינאפ לתוך התוכנית הזאת, דיברנו על הסיפור הזה של מתבגרים, הרי לא חדש, ותמיד היו איתו בעיות, ותמיד יש אתגרים נוספים. ואנחנו, אם אני ככה עושה איזה ויש קטן אחורה, לא גדול, אז היה לנו קורונה, היה לנו את כל הבלגן שיש בארץ, כאילו, אני חושב שגם העניינים פוליטיים כן נוגעים בצעירים בצורה כזו או אחרת, או כיתוב חברתי כן נוגע ומחלחל גם אולי לצעירים. היה לנו מלחמה אחת, מלחמה שנייה, איראן, לא איראן, כבר אנחנו כבר לא יודעים מה הסדר הנכון, אבל אני יודע שברצף החמש שנים האחרונות לפחות אנחנו מג'עג'עים. איך עובדים עם זה?
תשמע, זה חתיכת אתגר. הילדים שלנו, שהם עכשיו נגיד לקראת סוף התיכון, הם כמעט לא ידעו תקופות של שגרה נורמלית, של לימודים מספטמבר עד יוני כמו שצריך, ושגרה של נוכחות בבית ספר. הם בוגרי לימודי זום, יש להם בזה לדעתי כמה תארים. הם לא סובלים את זה, הם גם בדרך כלל לא עושים את זה. והשגרה שלהם נפגעה, המערכות יחסים, החברויות, יכולות התקשורת שלהם, יש שם פגיעה מאוד מאוד משמעותית, שלא לדבר על מה שעברנו עכשיו, מה שאנחנו עוברים עכשיו כבר כמעט שנתיים, ששם יש חרדות ומצוקה ובדידות ופחד מוות והמון המון קשיים שמתווספים אל תוך הטירוף הזה שהתרגלנו לחיות בו כאילו הוא השגרה שלנו.
והאי הציבות הזאת או הכאוס הזה הוא בעצם רוח רעה שעוברת גם על ההורים וגם על הצעירים עצמם, בעצם על כולם, היא לא פוסחת על אף אחד.
נכון.
וההשפעה שלה היא, לא היא שונה, נכון? זאת אומרת, צעירים חווים מציאות שונה מאשר מבוגרים.
נכון, כל אחד מאיתנו חווה אחרת, גם בין המבוגרים ובין הצעירים זה אחרת, אבל הצעירים רגישים עוד יותר, אחד הצרכים המרכזיים שלהם הוא באמת הנושא החברתי והקשר והחיבור עם חברת השווים, עם החברים שלהם, וזה מאוד מאוד נפגע. חוץ מזה, כל הנושא של תחושת ביטחון, שאתה בונה את האישיות שלך סביב, קודם כל צריך איזשהו בסיס בטוח להיות בו, ואת זה מאוד מאוד חסר כרגע. ולמרות כל זאת אני חייבת להגיד שמהמפגשים שיש לי עם אנשים צעירים, אני עובדת עם ההורים, אבל יש לי מפגשים גם עם אנשים צעירים. גדל פה דור מדהים.
אז זהו, זה אחד הנקודות שאני רציתי לדייק אותם לעצמי. זאת אומרת, את מתעסקת עם העולם התוכן הזה של מתבגרים, אבל מנקודת, במפגש שלך עם ההורים, לא עם המתבגרים עצמם, נכון?
נכון מאוד.
זאת אומרת, זה כמו, תגידי לבעלך שיעשה דיאטה.
כאילו, אוקיי, שאלה מעולה,
כאילו, נראה לי שאם מדברים איתי אני לא אעשה דיאטה, אם מדברים עם אשתי אני גם לא אעשה דיאטה. אבל את מבינה למה אני מתכוון, כאילו את יד שנייה.
לגמרי מבינה.
אז את לא מרגישה ש... בואי, איך זה עובד אצלך?
אוקיי, אני ממש ברמת העיקרון מראש לא מבקש להיפגש עם המתבגרים, לפעמים כן, אם אני מרגישה שיש צורך, אבל באופן עקרוני אני באמת מאמינה בכל ליבי שהמפתחות הכי חזקים והכי משמעותיים והכי חשובים נמצאים אצל ההורים. ואתה יודע, יש את הפנטזיה הזאת שאם יש בעיה עם הילד, אז נביא אותו למישהו שמומחה, והוא יתקן כן, לי אותו.
נשלח אותו למוסך.
בדיוק, בדיוק.
עשו לו שיפוץ והחזירו.
זה לא עובד ככה, זה לא עובד. והיחידים שיכולים באמת לעשות, לייצר מצב של שינוי זה ההורים. אממה, זה כרוך בעבודה לא פשוטה. זאת אומרת, אם עשית שוב ושוב את אותם דברים, כמו שאמר איינשטיין, אם עשית שוב ושוב את אותו דבר וציפית לתוצאה אחרת, זה לא עובד. זאת אומרת, באים לעבוד ולומדים דרך אחרת.
אז בעצם, אז בעצם, אז רגע, אז יש כאלה שעובדים עם הילד, נגיד, בבית הספר, בבית הספר וכו' וכו', עומדים עם הילד, את עובדת עם ההורים, ויש כזה שזה טיפול משפחתי, זאת אומרת שזה כאילו באמצע. תראי, ישבה על השולחן, על הכיסא הנהדר שאת יושבת עליו עכשיו, ישבה פה מנהלת בית ספר, בבית ספר שאני לימדתי, ודיברנו בעצם על זה שעד כמה קשה לפעמים... במשרד החינוך מדברים על זה שמשהו כמו עיצוב דמותו של הילד, בית הספר אחראי למשהו כמו 15%, אוקיי? ואו נגיד 20, בסדר? אז 80% זה ההורים. ואז כאילו לה יש את ה-20%. לך יש את ה-80% שזה ההורים. את אומרת, אם אני אעבוד עם ההורים, אני כנראה אגיע גם ב-80% פחות לילד.
אני ממליצה לכל ההורים להתייחס ל-100%. מה שקורה בבית ספר זה לא בשליטתם, אם זה טוב, מה טוב, אם זה פחות טוב, חבל, אבל הילדים האלה הם הילדים שלנו. אז בואו ניתן את המאה, וכל בונוס הוא מבורך.
אז רגע, אז לפני שאנחנו צוללים לשיטות ולזה, בוא שנייה רגע, תעשי לי בבקשה סדר, מפני שביוגרפיה אישית הרבה פעמים מסוג של כרטיס הכניסה, לעולם. דיברנו על זה וצחקנו את ואני, שאני יודע מה, מנחה ליולדות, צריכה לפחות ללדת איזה ילד אחד או שניים כדי להבין מה זה, מה זו חוויית הלידה, או גננת, כדאי שהיא תהיה קצת יותר מנוסה עם ילדים משל עצמה. את כבר עשור מתעסקת בליווי הזה של מתבגרים. איך הגעת לזה? את קיבוצניקית, יש לך תמונות יפות מהקיבוץ, קיבוץ גזית סיפרת לי, יש לכם נוף נהדר שם, מה, למה, מה, מה?
טוב, אז באמת גדלתי בקיבוץ בתקופה של הלינה המשותפת, ואני חושבת שכמו רוב האנשים שגדלו בקיבוצים בתקופות האלה, יש לזה השפעה מאוד גדולה על החיים שלי ועל האישיות שלי. אני חושבת שמאז ומתמיד נושאים של שייכות, של יחיד מול קבוצה ודברים כאלה, וזהות, מאוד מאוד השפיעו עליי, מאוד מאוד היו משמעותיים עבורי. הילדות שלי לא הייתה קלה בקיבוץ, מבחינתי, מזווית הראייה שלי, וכשאני גיליתי שאני בהיריון, אני ממש החלטתי שאני הולכת לעשות פה עבודת עומק, איך מגדלים ילד שיהיה איתן ויציב...
מה, הדברים שלך נראה כאילו כשהייתי ילדה נכנסת להיריון.
לא צריך להגזים.
אוקיי, זאת אומרת שהתחלת לבנות את התא המשפחתי שלך, ואמרת אני רוצה להיות אם לילד, או אני הולכת להיות אם לילד, אני רוצה לעשות את זה בדרך שונה.
קודם כל הייתי ילדה טובה גזית, לא היו דברים כאלה דרמטיים, אבל כן, היה לי מאוד מאוד חשוב שהילד שלי יגדל, אחרת מאיך שאני מרגישה שגדלתי.
אבל ציינת לא סתם, כנראה ברקע הדברים, את הלינה המשותפת, ושזה נקודת מפתח בסיפור הקיבוצי, לכאן ולכאן, ואת חושבת שזה משהו שכן ניצב אצלך איזושהי הבנה אחרת?
לגמרי, לגמרי.
בואי תדייקי לי את זה.
הלינה המשותפת, אנשים נבהלים כשאני אומרת את זה, מי שמכיר את הספר בעל זבוב, אז אני חושבת שזה קצת בעל זבוב. זה עולם של ילדים. המבוגרים הם אורחים בעולם הזה, הם נוכחים נפקדים. ומה שקורה בין הילדים הוא לא מנוהל. הילדים נמצאים כמעט 24 שעות ביום, אני חושבת שזה יוצא 21 שעות ביום ביחד, יש איזה 3 שעות שהולכים להורים אחר הצהריים. וכל הדינמיקות שקורות, רוב השעות האלה הם ללא מבוגר נוכח, אוקיי?
וזה מביא אותך למקום של גבולות? מבוגר נוכח זה כאילו מקום שהוא פרוץ גבולות?
לגמרי. גם אין גבולות וגם אין ניהול אין, של...
גם שייכות.
לגמרי.
אתה כאילו נמצא במקום במרחב פתוח או פרוץ, ואז אתה גם לא שייך וגם אין לך גבולות.
לא, שייכות דווקא זה נושא מאוד מאוד חזק שם, כי הכל נבנה סביב השייכות, אנחנו... בני הקיבוץ, אנחנו בני הקבוצה שלנו, הנושא של השייכות הוא מאוד מאוד חזק, הוא אפילו יותר חזק מאשר זהות עצמית. זאת אומרת, אתה קודם כל שייך, אתה קודם כל אחד מכולם.
של מי אתה? של מי אתה?
של מי אתה, נכון, נכון.
זה מילת מפתח בקיבוץ.
נכון, וגם יש אמירה שאני זוכרת שמטפלות היו אומרות, לא רק בקיבוץ שלי, אני חוזר בהרבה מאוד מקומות, את לא מיוחדת, את כמו כולם, אוקיי? וזה מסר שחודר מאוד מאוד עמוק. ואני רציתי לגדל ילד שכן יהיה מיוחד ושלא יהיה כמו כולם ושידע מי הוא ומה הערך שלו, בלי קשר למה שהסביבה תגיד לו.
כן.
ואני שמחה להגיד שהצליח לי בענק.
ואת חידדת את הנושא הזה, וככה, אחד הסאבטייטלים שאת אוהבת לשאת איתך, זה הנושא הזה של הקשבה.
נכון.
לא הקשיבו לך כשהיית ילדה? או הרגשת שלא מקשיבים מספיק, או מקשיבים נכון, או רק שומעים ולא מקשיבים, או...
וואו, אלי, אני אף פעם לא... זה מצחיק, זה כאילו מתבקש, אבל אני אף פעם לא עשיתי את החיבור הזה לילדות שלי, לנושא ההקשבה.
את בשביל זה הגעת לכל המקומות, סיוון, בואי, אנחנו, אנחנו פה כדי לגעת בדברים האלה.
אתה יודע, זה נורא מעניין, כי אנחנו אומרים, אני אומרת,
נו.
אחד הצרכים העיקריים של כל אחד, בטח ילדים, אבל לא רק, זה... שיקשיבו להם, או שיראו אותם. אנחנו מתכוונים, אומרים את ה... מדברים על, על חושים שונים, אבל מתכוונים לאותו דבר.
כן.
Okay? כל ילד צריך מישהו שיראה אותו, מישהו שיקשיב לו, מישהו שיאמין בו. אנחנו מכירים את, ה, את הפתגם הזה. עכשיו, זה לא שלא ראו אותי או לא שמעו אותי, אבל אני חושבת שלא היה פתיחות להקשבה באמת של האינדיבידואל, כי לא היה לגיטימי אינטימיות לאינדיבידואל, זאת אומרת, כולם היו צריכים להיות אותו דבר, ואני לא הייתי אותו דבר, אני הייתי ועדיין מאוד 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 רגישה, גם חושית וגם רגשית, ולא לא, לא הייתי התוצרת ספרטה המצופה שהייתה, שהיו רוב ילדי הקיבוץ, וזה לא פשוט. ולא הרגשתי שיש לי לגיטימציה להיות מה שאני, אני הבנתי שאני צריכה להיות כמו כולם.
אז הרגשת את צריכה להיות מול כולם, וכל פעם שאנחנו ככה שוקים, ואיך אמרת, לחבר את המציאות שלנו היום לילדות, ולהתחיל משם למשוך את החוטים, נראה לי שמחבר אותנו גם לשיר הזה שהבאת לנו לכאן, נכון?
אוי כן, זה שיר שדרך אגב לאה גולדברג כתבה אחרי שהיא ביקרה בקיבוץ, נדמה לי אפיקים.
אוקיי.
ואחרי הרצאה שלה שבה כל הקיבוץ ישב ביחד והילדים על הברכיים של ההורים, הסתיימה הרצאה והיא רואה שבמקום שההורים ייקחו את הילדים וילכו הביתה, ההורים נפרדים מהילדים והילדים הולכים עם המטפלות, עם המחנכות, לבתי הילדים. וזה היה נראה לה לא מובן, כן, העניין הזה, לא והיא כתבה את השיר הזה, שהוא מאוד מאוד מרגש, כל פעם שאני שומעת אותו מחדש.
אז אנחנו הביצוע של אריק איינשטיין, בור של זה, בדיוק כמו שביקשת, ואיזה כיף שזה פה. בוא נקשיב לו. יאללה.
קישרת אותו והיא תקרא אותו בשם. נסתר הליל בין הנביא והנביא הגלעדי, יורד דומם אל הבקעה לחזות בשנת הילדים. ישוב תלה אל חיק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו והיא תקרא אותו בשם. ישוב תלה אל חיק האם, ישכב בדיר וירדם, והכיסא תשק אותו והיא תקרא אותו בשם.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
יואו, איזה ככה ירידה כזאת, ערב מול גלעד, שהשמש שוקעת ומאירה את הרי גלעד, והתאיות האלה של למה הם לא הולכים הביתה, הילדים עם ההורים שלהם, הולכים עם המטפלות. תגיד לי, סיגל, סיוון, את סיפרת לי, את הגעת בכלל מעולם של שיווק. שיווק זה עולם תוכן שיש לו כללים זה, ולהתעסק בהורים של מתבגרים, ולמה בכלל מתבגרים? אני, זה משהו שלא, עוד לא יושב לי. אולי לא יושב גם אחרי שתסבירי, לא בטוח.
התגלגלתי לתוך עולם השיווק, מכיוון שהלכתי ללמוד תקשורת חזותית, הייתי מאוד מחוברת לתחומים של אומנות, של עיצוב, ואחרי שלמדתי, עזבתי, גרתי בהולנד כמה שנים, וכשחזרתי לארץ, עשיתי להשתלב בעולם העבודה, והתגלגלתי לתוך עולמות השיווק, אז. ודי הצלחתי, כי עליתי כל הזמן, התקדמתי כל הזמן, והייתי מנהלת שיווק, וניהלתי מועדוני לקוחות ענקיים, וכאילו הכל היה בסדר, אבל אני לא הרגשתי שכיף לי מה שאני עושה. ואני אוהבת להגיד שחיפשתי לעבוד עם אנשים יותר דרך העיניים ופחות דרך המרפקים. אז
לא מרפקים.
כי שיווק זה שיווק, ופרסום זה קצת יותר מרפקים, זה משהו קצת יותר זה עולם קצת יותר קר וקצת יותר לפעמים אפילו כוחני, וצריך להגיע להישגים, צריך להביא יעדים, צריך ולא היה לי כיף. כאילו רציתי להרגיש שאני עושה משהו שבאמת כיף לי לקום בשבילו בבוקר. וכשחשבתי מה אני רוצה לעשות, הבנתי שההצלחה הכי גדולה של חיי וההנאה הכי גדולה של חיי זה ההורות שלי והבן המאמן שגידלתי. אז בחרתי בתחום הזה של הדרכת הורים והלכתי ללמוד. ואתה שאלת למה דווקא מתבגרים, אז באמת התחלתי מהגיל הרך, אבל גם הבן שלי היה באותה תקופה מתבגר, וגם הרגשתי שעולם המתבגרים הרבה יותר מאתגר, ולכן הרבה יותר משך אותי.
אז את יודעת, אחד הדברים שאנחנו נוטים לומר, זה לעשות גלוריפיקציה כזאת לעבר, ולחייך אל העתיד, ולהתבאס מהמציאות, ולהגיד פעם היה יותר טוב, ועכשיו ככה זה. והנוער של היום הוא לא הנוער של פעם, וכשאנחנו כל הסיפור הזה את מכירה, והוא לא חדש לך. יש לי אבל שאלה אחרת. לא הנוער היום לעומת העבר, שהם לא יורדים למטה לשחק בשכונה, והם תקועים במסכים וכל ה אני רוצה לדבר איתך על ההורים של היום לעומת ההורים של העבר.
אז רגע, אני חייבת להגיד משהו למשפט הזה, הנוער של היום והנוער של פעם, כי
אוקיי.
מצאתי איזה ציטוט, לא זוכרת את שמו, אחד הפילוסופים היוונים, והוא אמר, הוא כתב איזה מין מאמר על הנוער של היום, שהוא חצוף, שהוא חסר גבולות, לפני 2000 שנה, כן?
אז זה לא שונה, תמיד.
אז זה לא משתנה.
פעם היה יותר טוב, זה לא קשור מתי. זה ברור.
אז זה דבר שבאמת לא משתנה.
גם בקורונה, גם אחרי הקורונה, אני חושב שפעם היה יותר טוב שזה היה קורונה. אבל אני רוצה לדבר איתך על ההורים. זאת אומרת, איפה את רואה באמת, מעבר למשחקי מילים האלה, היה יותר טוב ופחות, אני אומר, איפה ההורים היום? ההורים יותר קשובים, יותר נוכחים, יותר נמצאים?
אני חושבת שהם מאוד מאוד רוצים להיות קשובים ונוכחים ונמצאים, אבל אני חושבת שיש הרבה מאוד בלבול ולפעמים אפילו חוסר אונים. פעם כשהיינו שבט, אז למדנו מראייה, מהחוויה, איך מגדלים ילדים. ומאז שאנחנו בעולם המודרני, יש איזו הפרדה כזאת מקצועית, יש את אנשי המקצוע, אנשי החינוך שמלמדים, שמחנכים את הילדים, וההורים לא ברור מה בדיוק הם עושים. אז אנחנו נולדים לנו ילדים, ואנחנו אין לנו שום ניסיון ושום ידע מה עושים עם זה. וחוסר העונים הזה והבלבול מוביל להרבה מאוד קשיים, שאני מזהה שהם בעיקר קשיי תקשורת, ובגלל זה באמת אני מתמקדת בנושא של תקשורת או תקשובת. בעיקר בלבול וחוסר עונים, בעיקר חוסר ידע איך באמת לעשות, ואני חושבת שלמרות הכל, אנחנו כן באיזשהו העברה בין-דורית, יש לנו הרבה מאוד ידע והרבה מאוד אינסטינקטים ותחושות בטן נכונות וטובות, אנחנו רק לא מאמינים להם, כי אנחנו חסרי ביטחון.
כשאת מדברת על חוסר ביטחון ועל חוסר עוני ועל תסכול של הורים, זה בעצם כשהם מנסים להגיע למשהו והם לא מצליחים. אז בואו נסתכל על זה חיובי, ואם ננסה למצות מזה משהו חיובי, ואני אומר, בוא נהם מאוד משתדלים, מאוד רוצים להיות שם, הם רק לא מצליחים להגיע, והנה פה החלק שלי, סיוון, אני יודעת לתת להם את הכלים ואת היכולת. אבל האם היום הורים רוצים להיות מעורבים יותר בחייהם של הילדים שלהם, או הם דווקא יותר מנוכרים, כי גם ההורים עסוקים בטלפונים שלהם ובמסכים, וגם ההורים עסוקים בבניית העני העצמי שלהם, ובמודעות האישית שלהם וכו' וכו'. ואולי אנחנו היום דווקא מזניחים יותר את הילדים. אני שם הייתי רוצה טיפה לייצר, ואני אתגר את השאלה הזאת, האם את רואה את זה בין מגזרים? זאת אומרת, נגיד, דתיים, חרדים, כיפות סרוגות, ציבור תל אביבי, ציבור מהקיבוץ, קיבוצניקי, היום אין לנער בקיבוץ, בין מגזרים?
אז רק שנייה, נעשה רגע שנייה סדר, ואם אני אלך לאיבוד אתה תעזור לי.
יאללה.
אני רוצה להגיד שעם כל זה שדיברנו על חוסר עונים ובלבול, אני באמת מאמינה שהידע הזה קיים אצל ההורים. זה לא שהם לא יודעים. הם יודעים, הם רק לא יודעים להאמין למה שהם יודעים. ואת זה אני אוהבת ללמד את ההורים. להקשיב לכל הפנימי הזה שקיים ולהאמין לו. כי הם יודעים יותר טוב מכל אחד אחר איך להיות הורים. אני לא יכולה ללמד אותם להיות ההורים שהם. הם ההורים של הילדים האלה. הם מכירים את הילדים הכי טוב. אני יכולה רק לעזור להם, להקשיב לקולות הקטנים האלה שיש להם בפנים, וללמוד להאמין להם, וללכת איתם. ואז אני יכולה להכווין אותם ולכוון אותם. עכשיו, אתה שואל על עד כמה ההורים מעורבים או רוצים להיות מעורבים. אני חושבת שהורים רוצים מאוד. אני חושבת שכל ההורים שאני פגשתי, מאוד מאוד אוהבים את הילדים שלהם.
אבל הם באים אלייך, הם באים אלייך, זאת אומרת, זה כמו שאתה, את לא אוספת אותם, את לא מושכת אותם, גוררת אותם אלייך, הם באים מיוזמתם, אם הם באים מיוזמתם, כיוון שהם כבר עברו איזשהו תהליך פנימי, שבעצם יש בו מודעות להגיע אלייך, ובעצם לקבל עזרה.
נכון, והורים שמגיעים אליי, הם כבר הורים טובים. כי הם רוצים לשפר את ההורות שלהם, הם רוצים לעשות את זה יותר טוב.
זה קורה אגב יותר בילד ראשון, שני, שלישי או רביעי. את מכירה את הבדיחה?
איזו בדיחה?
מה ההבדל בין ילד ראשון, שני לשלישי?
מה?
בילד ראשון, כשהוא בולע מטבע, לוקחים אותו ישר לרופא מומחה, מנתח, פרופסור, כדי שיבדוק את זה. ילד שני מחכים בשקט שזה יצא בזה, וילד שלישי פשוט מורידים לו את זה מגנוע הכיס, וזהו.
אוקיי. יש בזה משהו, בעיקר כשיש הרבה ילדים.
תפתחי רגע את היומן שלך עם ההורים שיבואו אלייך היום ומחר ומחרתיים, והם הורים לילד ראשון, שני או שלישי. יש משהו, יש פה איזה טרנד, יש פה איזשהו קו?
הרבה פעמים זה הילד הגדול. הבכור בדרך כלל, זה שמה, okay. שמה, כי זה, אתה יודע, הניסויים עליו.
אומרים שהבכור זה כמו הפנקק הראשון של המחוות, עד שהם חמים את החום והשמן
כן,
והזה.
כן, אתה יודע, מתגלחים על הזקן שלו, הלמידה okay. של ההורות היא בדרך כלל עם הילד הבכור. זה לא אומר שזה בעייתי תמיד, אבל הרבה פעמים, אני חושבת שאפשר לראות יותר הורים לילדים בכורים, זה גם הילדים האלה מגיעים קודם לגיל ההתבגרות, אחר כך כשמגיעים הילדים הצעירים יותר, אז ההורים כבר קצת יותר מיומנים, ולפעמים הם כבר ידעו איך להתמודד, או יחשבו שהם יודעים איך להתמודד, אבל עם הבחורים בדרך כלל יש את הדאגה הכי גדולה, את הקשיים הכי גדולים, ואיכשהו מגיעים אליי הרבה פעמים ההורים עם הקשיים הכי גדולים, עם הבעיות הכי גדולות, ואני אוהבת את זה, כי אני יודעת לעזור להם.
אז את יודעת, הדברים האלה תמיד מגיעים מתוך איזשהו מקום, גם של אחריות, אבל גם של רצון ואהבה. זאת אומרת, אני רשמתי לעצמי שאולי הדבר הכי חשוב, הכי טוב, הכי מסוכן, או היתרון הכי משמעותי והחיסרון הכי בולט, זה ההורים. זאת אומרת, ההורים זה הדבר הכי משמעותי שיש לך בחיים, ובסופו של דבר זה מגיע, איך אמרת, אנחנו באים הרבה פעמים מוכנים להורות הזאת, מכיוון שאולי הטבע צייד אותנו באיזשהו לא הכל נרכש אלא גם חלק מולד, נכון?
כן.
ואיך שלא יהיה, תמיד אנחנו כהורים כאילו נמצאים באיזושהי נקודה שאנחנו מחכים לך, לא? מחכים לילד.
למה אתה מתכוון מחכים?
למה שיש קשר לשיר ששאול ברקע.
כן, זאת לאה, שהיא גם חברה, לאה שבת.
אוקיי.
והשיר הזה,
אז בחרת אותו, וביקשת להביא אותו לכאן.
כן.
כי?
כי מעבר לזה שאני מאוד אוהבת את לאה שבת ואת השיר הזה, אז הוא מתחבר לי מאוד לנושא החטופים, שכואב, כואב, כואב, וחייב, חייב להסתיים עכשיו, אתמול, שלשום.
אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שיש יתרון גדול בהתבוננות שלנו על התמונה מהמקום שלנו כהורים, לא רק נושאים אחריות ממלכתית, ביטחונית או וכולי, אנחנו גם הורים, זאת אומרת, אנחנו לא רק אחראים על דברים מסוימים, אנחנו גם מורים, ואנחנו תמיד מחכים למישהו שהוא כמו הילד שלנו. משהו כזה. איזה יופי. בוא נקשיב לשיר? יאללה.
אוי, ילד, כששקט אני יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע. אוי, ילד, תשתדל להגיע לך מהר, ככה אני מבקשת בשקט, בשקט. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך, נח לי אל לפני הגשם, צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך, נח לי אל לפני הגשם, צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, בשעות הערב תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך, 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 תמיד תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז דיברנו על הורים היום לעומת עבר, ודיברנו על ילדים היום לעומת העבר, ודיברנו קצת על תמיד יחכו לך, השיר הזה של לאה שבת, את לקחת אותו למקום שאנחנו מחכים תמיד, אנחנו נחכה לחטופים כאילו הם ילדינו שלנו, וכך זה התחושה הלאומית והביחד הלאומי. זה דבר יפה. אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה ברשותך סיוון, ולשנייה לנסות לדבר, האם באמת אנחנו תמיד מחכים לך לילד? ממתי אנחנו כבר, את יודעת, משחררים את הרגל על הגז ואת המורידים רגליים מהפדלים ואומרים, תעשה לי טובה, תעשה מה שאתה רוצה, אין לי כוח, די, זה ילד סורר, לא יצא ממנו כלום, או אני לפחות לא אשפיע עליו. זה קורה, נכון? זה קורה גם אצלך בשולחן?
כן, אני כבר אמרתי שבדרך כלל מגיעים אליי המקרים היותר מורכבים, בדרך כלל, ו... נתקלתי במצבים מאוד מאוד קשים של ילדים שהגיעו למצבים סיכוניים, והורים מגיעים חסרי אונים, כי הם כבר לא יודעים איך בכלל אפשר להשפיע כשנוצר איזשהו ריחוק ונתק, והילד לא משתף אותי בעולם שלו, ואני לא יודעת מה קורה שם, אז איך אני בכלל יכולה לכוון אותו, להדריך אותו, לעזור לו להתנהל נכון, בצורה שתשרת אותו ותהיה, תאפשר לו להיות מתבגר, או בוגר, אדם בוגר טוב. אז אני באמת מאמינה ש... קודם כל, אני תמיד אומרת להורים, ולפעמים הם קצת ככה מסתכלים במבט חשדני, אני תמיד אומרת להם, אין אף בן אדם יותר חשוב מבחינת הילד שלכם מכם. אין אדם יותר חשוב.
וחשוב שהילד ידע את זה, זאת אומרת, כאילו, אתה הדבר הכי חשוב לנו.
כן, זה שהילד הכי חשוב להורים, אין לי שום ספק, ואני לא תמיד הוא יודע, אבל אני מתכוונת, הפוך, מה שהורים הרבה פעמים מפקפקים בו, שאתם האנשים הכי הכי משמעותיים וחשובים עבור הילד שלכם, גם כשהוא מקלל, גם כשהוא סוגר את הדלת ואת לא מדבר איתכם, ורק נוהם ורק תורק דלתות. אין אדם, כן, אין בעולם שלו בן אדם יותר חשוב, הוא חושב שלא, הוא חושב שהחברים שלו הרבה יותר מעניינים אותו, והם מעניינים אותו והם חשובים נורא.
אבל תגידי, סימן, יש לנו בכלל, לנו, ההורים, יש לנו בכלל יכולת, הרי באופן מובנה, אני כשהייתי צריך דברים משמעותיים, הייתי שולח את הדוד של הילד, חבר טוב שלי, נגיד, שמחובר איכשהו לילד, כי ידעתי שהוא יקשיב לו ולא יקשיב לי.
אוקיי.
וזה, זאת אומרת, יש מקומות שבהם אתה יודע שאתה לא אין, חלס, חבל על הזמן. אתה בתור הורה, שם זה הבאג.
אז אני
מאמינה... איפה המחסמים האלה?
אני מאמינה שלא צריך לשלוח את הדוד. צריך לעבוד על עצמנו ועל התקשורת שלנו עם הילד שלנו, דרך הקשבה בין היתר, ואני גם אשמח להסביר איך, ולייצר את התקשורת הזאת שכן תאפשר לנו להיות שם בשבילו ולעזור לו ולדבר איתו, ולהבין אותו באמת, כי אנחנו בדרך כלל מה שקורה, אנחנו מתרחקים, הוא סוגר את הדלת, ואנחנו לפעמים אפילו מעדיפים לא להתעסק, ואין לנו מושג. גדל פה איזה ילד, פעם הוא היה הקטן החמוד המתוק הזה שהיה יושב לנו על הברכיים, ופתאום זה איזה זר שמסתובב לי פה בבית. מי זה?
ג'אש, ופותח את המקרר כל היום.
כן, ומי זה? אני לא יודעת. אני לא יודעת מה הוא אוהב. מי החברים שלו? לא תמיד, בדרך כלל יודעים, אבל לא תמיד. מה מעניין אותו בחיים? מה עושה לו טוב? מה עושה לו רע? אני כבר מאבדת קשר, זה פתאום נהיה איזה זרות כזאת, ואני אומרת, להילחם בזה קודם כל. אז... לייצר חיבור, להתעניין בעולם שלו ובחיים שלו, איפה שהוא רק מסכים, אבל לא לבקש לנס, לא להפסיק לנסות. להתעניין במוזיקה שהוא אוהב, במשחקים שהוא משחק במחשב, אפילו אם זה נראה לכם מגעיל ואלים ואני לא יודעת מה. תתעניינו, תתחילו להתחבר חזרה אל הילד, זה הילד המתוק שלכם, הוא פשוט גדל. אז להתחבר אליו, להכיר אותו, להתחבר לעולם שלו, להכיר את העולם שלו, ומשם, קודם כל, אתם תהיו הרבה יותר מעניינים ורלוונטיים כדי שהוא באמת יקשיב לכם. ושנית משם באמת אפשר לייצר תקשורת, אבל ההקשבה באה לפני הדיבור. אתה יודע, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד, אנחנו משתמשים בדרך כלל הפוך. ואנחנו חושבים...
נעשה ונשמע.
אנחנו חושבים שאנחנו חייבים להיות המחנכים של הילדים שלנו, אז כל אינטראקציה בינינו לבין הילדים חייבת להיות חינוכית. אנחנו נסביר לו ואנחנו נחנך אותו ואנחנו ננזוף בו, כשבעצם... אם זאת האינטראקציה, למה שהוא ירצה לדבר איתנו? אולי באמת צריך את הדוד.
אז יש לי, אני רוצה שנייה לדבר איתך על ילדים שאין להם דוד, ולא בהכרח ההורה שלהם הוא יכול להיות, הוא כאילו בר שיח. הרי לא כולנו משוכללים מספיק כדי להיות ורבליים גם מול הילדים. זה לא רק שהילדים נובחים, בדיוק, שזה את פה. ואז בעצם את מלמדת את הילדים, את ההורים בעצם, גם להקשיב לילדים שלהם, אבל גם לגרום להם להקשיב.
אתה לא יכול לגרום להקשיב, זה כמו עם כבוד. אתה לא יכול לדרוש כבוד, אתה צריך להרוויח כבוד. Okay. אז אתה לא יכול לדרוש שיקשיבו לך, אתה צריך להרוויח את זה. ואתה מרוויח זה? את זה דרך זה שאתה קודם כל מקשיב בעצמך. אני, אם תנסה, את הניסוי הזה שאני מציעה לך עכשיו, אתה תגלה דברים מדהימים על הקשבה. אם אתה תבחר מישהו, זה לא צריך להיות הילד או הבת זוג, זה יכול להיות עדיף אפילו בשלב הראשון מישהו קצת יותר מרוחק. ותחליט שעכשיו אתה מקשיב לו הקשבה מלאה. הקשבה מלאה ופעילה זה אומר שאתה כן יכול לשאול שאלות ולהתעניין על מה שהוא אומר, אבל לא להגיד לו, כן, אני מכיר את זה, גם אני חוויתי את זה, אני יודע מה זה. כי פה איבדת אותו, אתה כבר לא מקשיב לו, אתה כבר נמצא אצלך בסיפורים שלך. אז לא רק לחכות לתור שלנו לדבר, אלא באמת באמת להקשיב. החוויה של האדם שמקשיבים לו בצורה כזאת היא חוויה מדהימה, והוא בדרך כלל מרגיש שמי שהקשיב לו, גם אם הוא לא אמר מילה, הוא אדם הכי מרתק, וזאת הייתה השיחה הכי מעניינת שהייתה לו.
אז ככה המציאו האמריקאים את האינון הזה בראש, נכון?
נכון.
כשאת מדברת עם אמריקאים, ואת מספרת לו, מקריאה לו רשימת סופרמרקט, והוא מענהן לך בראש, כאילו מקשיב לך.
נכון, אבל אנחנו לא יכולים לזייף את זה. אנחנו לא יכולים לזייף את זה עם הילדים שלנו, כי הם ירגישו.
הם לא קונים את
הרשות הזאת. הם מכירים אותנו טוב, זה חייב להיות אמיתי. אם אנחנו, אתה יודע, אומרים fake it until you make it, אבל זה צריך להיות ממקום אמיתי, כי אם אנחנו נזייף את זה, הוא ירגיש, וזה יעבוד הפוך, או בבומרנג.
אני כבר מתחילת התוכנית עומד לי משפט אחד, שאני רוצה להתקיל אותך בו, חוסך שבטו שונא בנו.
טוב.
קדימה.
אני אגיד משפט נחרץ, שאני בדרך כלל לא מדברת בצורה מאוד נחרצת.
חבר'ה, סיוון היא אישה נחרצת. אני למדתי להכיר אותה ביומיים האחרונים, והיא נחרצת על ימין ועל שמאל, מזל שאני לא מתבגר, שאני לא זה. ואת יודעת לנקוב את דעותייך, ואני שמח שאת עושה את זה. בבקשה.
כן, אבל אני בדרך כלל עושה את זה ברוחב ובעדינות, כי אני לא מאמינה באמיתות מוחלטות. אני כן מאמינה שעונשים לא עובדים.
אז חוסך שבטו שונא בנו, לא בבית ספרנו?
ממש לא. מקשיב לבנו, אוהב בנו.
חנוך לילד על פי דרכו?
כן, לגמרי, מאוד.
אוקיי, זאת אומרת, כל אחד זה המיוחד שבו.
אז איך אתה יודע מה דרכו?
אז רגע, כאילו, את יודעת, לתת איזה ניור, אני לא מדבר על המכות הפיזיות, אני מדבר על ניור, אני מדבר על איזשהו משהו שהוא, תתעורר כבר, שים לב.
זה לפעמים כואב יותר, לפעמים זה כואב אפילו יותר ממכה.
אז מה, כאילו, הילד מוציא את העיניים לאחיו הקטן, ואת צריך לקחת אותו ולשוחח איתו על הרגשות שלו.
אוקיי.
או שהוא מקלף את הטיח את קוריית הריפוד, ויורק על אימא בפרצוף, וצריך, לא יודע,
אז בוא נדבר רגע על גבולות.
כן, כאילו...
יאללה, בוא נדבר רגע על גבולות. אז נדבר על גבולות. יש הבדל בין גבולות לעונש, אני אנסה להסביר את זה ככה בקצרה. גבולות זה משהו שהילדים זקוקים לו, לא רק ההורים, בשביל שיהיה סדר והם יתנהגו יפה.
כולנו,
והילדים במיוחד זקוקים לגבולות, כי גבולות נותנים תחושת ביטחון. כשאני יודעת מה הגבולות שלי, אני יודעת איך אני יכולה להתנהל באופן חופשי בתוכם. ברגע שאין לי מושג מה הגבולות, אני צריכה להיות נורא נורא זהירה, כי אני עלולה ליפול מעבר להם. אנחנו צריכים תחושת ביטחון, אנחנו צריכים את הגבולות, אנחנו לא סתם יש לנו בית עם קירות מבטון שחוסמים את החוץ שלא ייכנס פנימה ואת הפנימה שלא יצא החוצה. אנחנו רוצים להרגיש בטוחים בתוך הבתים שלנו, וגבולות הם כמו קירות של בית. הם צריכים להיות יציבים ומאוד מאוד ברורים ואפילו קצת נוקשים. אבל נוקשים זה לא אומר שאנחנו מענישים בשבילם. אם ילד
אין
יבין...
אין עונש, אין חיה כזאת
אני
עונש.
אני לא מאמינה בעונש. אני מאמינה במה שקוראים אצלנו במקצוע, תוצאה טבעית. כלומר, אם אני ארביץ לאחותי, אז יכאב לה, והיא תבכה, והיא לא תרצה לשחק איתי אחר כך. אוקיי?
אז זה כאילו הקונסקוונס של זה.
אז התפקיד של ההורה, לעזור לילד להבין את התוצאה, להבין מה המשמעות של ההתנהגות.
היא לא תהיה נחמדה אליך בגלל שאתה מרביץ לה.
עכשיו, תראה, אם הילד שלי ישמור על הגבולות ועל הכללים שקבעתי, בגלל שאם לא אני ארביץ לו, יכול להיות שהוא ישמור מתוך פחד, אבל מה הוא לומד מזה לחיים שלו? איך זה מלמד אותו להיות בוגר טוב, בוגר חיובי, אנושי, מוסרי, מצפוני, כל הדברים שחשוב לנו שהילדים שלנו יהיו. אם אני מרביצה לו, אז אני מלמד אותו שהכוח שולט, ומי שיותר חזק מצליח. אני לא בטוחה שזה מה שהייתי רוצה ללמוד. כשאנחנו מדברים על גבולות, חשוב מאוד שנדבר גם על ערכים. כשאנחנו קובעים כללים בבית, הם קשורים לערכים שאנחנו מאמינים בהם. לפעמים כדאי מאוד לעשות איזשהו תאום עמדות בין שני ההורים, בנושא הזה, ולפעמים צריך עזרה מקצועית בשביל לעשות את התאום עמדות, כי אנחנו, זה שאנחנו זוג לא אומר שאנחנו לא באים מעולמות שונים.
אז את יודעת, אחד הדברים שאתה פגש לפעמים זה שמזמינים את ההורים כדי לדבר על הילד, וזה קורה נגיד בבית הספר, את מכירה את זה, את שמעת את זה, ואז מדברים עם הילד, עם ההורים בנוכחות או לא בנוכחות הילד, ואומרים לו, תשמע, הילד שלך הוא זה וזה וזה, ועשה ולא עשה וזה, ואז מצפים מההורה שיקח את, ייקח את זה הביתה לחינוך שלו. ואז הרבה פעמים זה מתחיל ונגמר בזה שאתה יודע, המורה אמרה ככה ואמרה לך ככה וכו' וכו', ומהיום אין טלפון, תביא לי את הטלפון, חודש אתה בלי זה, או אין טלוויזיה, או you are grounded, יש כזה בסדרות של אמריקאים, זה כאילו, אתה מקורקע, אתה לא הולך לחברים, אתה חודש עכשיו לא זה. אין שום דבר, את לא, כל הדברים האלה, כל הפלטה הזאת של הצבעים בזה, לא שום דבר שאת אוהבת להשתמש בהם?
לא, אז קודם כל, זה הרבה יותר קל באמת להגיד שהמחנכת או המורה אמרה, או תכף אבא יבוא, ואתה תראה מה יהיה לך.
יבוא שוטר ויוכל אותך.
כן, אבל איך אני מייצרת סמכות הורית, לא דיברנו על המושג הזה, סמכות הורית, איך אני מייצרת סמכות הורית, אם אני לא מתמודדת, עם הבעיות שיש, ולא עושה את זה בצורה של תקשורת טובה, מבינה, רכה, שמחבר, אנחנו רוצים לייצר חיבור עם הילדים שלנו. אני חושבת שהרבה פעמים הורים שוכחים שמערכת יחסים בין הורים לילדים זה מערכת יחסים לטווח ארוך מאוד. וכשאנחנו פועלים רק בשביל להתמודד עם הקושי הנוכחי, אנחנו מפספסים את ההתמודדות לטווח הארוך. וכדאי מאוד לשבת רגע ולחשוב, מה, איך אני רוצה לייצר, איזה סוג של מערכת יחסים אני רוצה לייצר עם הילד הזה, איזה סוג של תקשורת אני רוצה לייצר, ויותר מזה, איזה מודל אני רוצה להעביר לו של מערכות יחסים, של תקשורת, של, ופה באמת נכנס הנושא של, של תקשובת, של הקשבה ושל תקשורת כזאת שרואה, רואה את הבן אדם שממול, ומתייחסת לצרכים שלו.
אז אנחנו נוהגים, אוהבים להשתמש במילה הוליסטי, במילה כזה נורא מגניבה, ואנחנו רואים בצורה הוליסטית, ואני טיפה מחייך מכיוון שזה, מה שאני מנסה בעצם לומר, סיוון, זה שהילד הוא חלק מהסיפור. גם הסביבה היא חלק מהסיפור, אתה לא, אולי פחות יכול לשנות את הסביבה, או במידה מסוימת, אבל אני אומר, הילד הוא נטוע בתוך עולם ואני בעצם מכוון, סיוון, למה שקורה פה היום. אמרת, נהיו מומחים בזום מהקורונה, אחר כך כל המלחמות, וכן לומדים, לא לומדים, ותחשבי, היו איזה 150 אלף מפונים, חצי מהם מהצפון, חצי מהם מהדרום, שלפחות שנה או למעלה משנה, הם לא היה להם שום דבר שמתקרב לשגרה.
ותלושים מהכל, מהבית, מהסביבה.
נכון. ומה אז, כאילו, אנחנו צריכים להיות סלחניים יותר, קשובים, אתה צריך להיות קשוב גם לילד וגם לסביבה. זאת אומרת, הוא לא בחלל ריק.
ילד שתלוש מהסביבה שלו ומהבית שלו ומהחברים שלו ומהשגרה שלו, מהבית ספר שלו, מכל מה שהוא הכיר עד עכשיו, אי אפשר לצפות ממנו להתנהג כאילו המצב נורמלי, כשהמצב לא נורמלי. כן. בטח שחייבים להסתכל עליו, לראות אותו ולהתאים את הדרישות שלנו למה שהוא מסוגל, ליכולות שלו. אף פעם לא לדרוש משהו שהוא לא ביכולות של הילד.
אז את יודעת, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו דיברנו על משחקי המילים, להתגבר, להתבגר. גם הילדים מוצאים את עצמם מתבגרים או מזדקנים אפילו, לא?
הילדים?
כן, מזדקנים.
כן, הם קצת זקנים, החבר'ה הצעירים האלה, עם כל מה שהם עוברים. יש בזה משהו.
את מכירה את בנג'מין באטן, נכון?
נכון.
את הסרט שהוא מתחיל, הוא עושה את החיים הפוך. מהזקנה לצעירות. אז ילד מזדקן, הילד מזדקן כמו פה בכברת. הבאת את השיר הזה, למה הבאת אותו לכאן?
כי קודם כל זה שיר שמדבר על התבגרות. על ילד גדול שכבר עזב את הבית וחוזר הביתה. וגם אני חושבת שבאמת הילדים שלנו היום קצת זקנים. הניסיון חיים שלהם הוא מטורף, לא קרוב אפילו למה שאנחנו עברנו בגילאים האלה. והם חכמים להלאה. והם יודעים להתמודד בצורה מדהימה עם המצב. זאת אומרת, אוקיי, יש קשיים, יש התמודדויות, יש טראומות, יש הרבה קשיים אדירים, אבל יש בהם כוחות שקשה לתאר. אז
כן, הם מזדקנים, ופה הזקנה יפה להם, את אומרת, דווקא.
מחזקת אותם, מחשלת אפילו. כמו שאומרים בספרטה. שואלים כל כך ביותר מה המחיר
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז ילדים מזדקנים, וגילינו שזה אפילו לא רע, זה טוב, כי הם מתבגרים, והם כאילו מתחשלים, כמו בספרטה, אמרת, רק שלבוא על הסוס בתוך טרויה, ויכנסו לפה אחר כך בדלת האחורית. סיוון, אני רוצה לדבר איתך על מיניות. זה מעסיק את כולם, בני נוער על אחת כמה וכמה, שם הכל גואה וגואש, והילדים, בני הנוער, מתמודדים עם המיניות, וזה עולם תוכן עשיר ומורכב. אבל אני רוצה לדבר מהמקום שבו את נמצאת, מהמפגש שלך עם ההורים. זאת אומרת, כיצד את פוגשת את ההורים במפגש שלהם עם המיניות של הילדים שלהם?
אוקיי, זה נושא רציני מאוד.
אנחנו כשזה פה.
כן, לא נספיק, אבל ניגע במה שאפשר. להרבה מאיתנו בגילאי ההורים, אני כבר קצת אולי מעבר, אבל להורים זה נושא שיכול להיות מאוד מביך, זה קצת טאבו.
הרי הם מביאים את הטאבו של עצמם, את העכבות של עצמם עם עצמם, ואז אחר כך בזה בסיבוב שני או במעגל נוסף מול הילדים.
בדיוק, והרבה פעמים אנחנו לא רוצים להתעסק בזה. מכיר את השיחה?
כן.
בדרך כלל האבא צריך לעשות את השיחה על הבן.
אומרים, the birds and the bees and the flower bloom.
כן, השיחה. ואני אומרת, אל תעשו את השיחה. תתחילו מהכי מוקדם שאתם יכולים, באמת הכי מוקדם שאתם יכולים, מדברת על הגילאים הכי רכים שיכולים להיות, תתחילו לדבר על הנושא. זה לא חייב להיות מאוד מאוד קונקרטי, לא חייבים לדבר על מין ועל מיניות, אבל תנו לנושא הזה להיות נורמלי. הגוף של הילד, הוא לומד לאהוב אותו. הוא לומד לאהוב את הידיים שלו, ואת הפנים שלו, ואת הרגליים שלו, ואת הגב שלו, ונעים לי שנוגעים לי פה, ונעים לי שנוגעים, ולא נעים לי במקום אחר. למה לאיבר המין אין שם? יש לזה שם. זה פין וזה פוט. פין אצל הבן ופוט אצל הבת, ולא כל מיני, אנחנו נותנים לזה כל מיני שמות אחרים, כי לא נעים לנו להגיד את המילים האמיתיות, אבל אנחנו
שמו.
מעבירים דרך זה מסר שבוא לא נדבר על זה. אז קודם כל לתת לגיטימציה לילדים, לאהוב כל חלק בגוף שלהם, כולל את החלקים האלה שגם יש בהם כל כך הרבה הנאה, שמחה, עונג, שהם יכולים לעשות את זה באופן פרטי.
לחסום את האינטרנט, כן או לא?
אני
לשיטתך לא.
לשיטתי אמר, לא.
לא.
לשיטתי לא.
חביבי, כנס, .com, xxxxmixdrinks, הכל פתוח, כנס, תראה, הוא ראי, כנס ויראה.
זה נורא תלוי בילדים, וגם בתקשורת שההורים מצליחים לייצר עם הילדים. אם אין ברירה, אז תחסמו. אבל הרבה יותר אפקטיבי, הרי אתם תחסמו בבית, הם יראו אצל החבר, הם יראו במקום אחר. זה לא שהם לא יראו אם אנחנו נחסום את זה. הם בבית לא יראו. אני מעדיפה שבבית יקרו כל הדברים, ואז אני יכולה לטפל בהם. אם מסתבר שהילד ראה פורנו, פורנו זה נושא לא פשוט. כשילדים צעירים, והיום ילדים בגילים מאוד מאוד צעירים, מהרגע שיש להם טלפון חכם, הם נחשפים לפורנו, אין להם את הבשלות ואת היכולת להתמודד עם מה שהם חווים, להקל את זה, להבין את זה, לאבד את זה. אני רוצה שההורים יהיו שם, אני רוצה שההורים ידעו שהם
יחשפו לזה. אבל ההורים בינם לבין עצמם לא בהכרח מדברים על הצריכה שלהם של חוויות מיניות או ההשערה מינית שלהם, לא בהכרח התקשורת ביניהם פתוחה וגלויה, איך זה כן יקרה עם הילדים? הרי גם לנו יש את העכבות שלנו כלפי עצמנו ובדי כלפי בני הזוג.
נכון, ואני ממליצה בחום ללכת ולחנך את עצמנו בנושא של מיניות, ואיך לשוחח עם הילדים שלנו על מיניות באופן שיוציא את זה מהמקום של הטאבו, ויהפוך את זה לנושא מדובר. הרי אחר כך, אם הם יגיעו למצבים סיכוניים, אנחנו לא נהיה מסוגלים להיות שם כדי לעזור להם.
אז מה קורה גם, אמרנו להיחשף לפורנו בזה, שזה באמת איזשהו משהו מאוד מורכב. אבל בוא נדבר שנייה על פייסבוק, בוא נדבר על אינסטגרם, בוא נדבר על טיקטוק.
רגע, שנייה, בוא נגיד משהו על פורנו, אוקיי? תגידו לילדים שלכם, אם ראיתם שהם נחשפו לפורנו, דברו איתם על זה. אתם בטח ראיתם, אתם בטח יודעים על מה מדובר. זה לא החיים האמיתיים. הם חושבים שזה החיים האמיתיים, הם חושבים שככה נראים יחסי מין בין אנשים שרוצים זה בקרבתו של זה. אז דברו איתם על זה, תגידו להם שזה סרטים, שיש שם במאי, שיש שם תאורן,
כאילו,
שיש שם
מצלמה. איך עושים את זה? בואי, להגיד לו, תקשיב חמוד, אם במקרה לכאורה, לפי מקורות זרים, תיכנס בטעות בלי לשים לב, או לפתוח להם זה ולצפות יחד, או להנחיח את זה, או לדבר על זה. פעם אני זוכר אמרו לי, נגיד עם אלכוהול, כאילו תן לילד לשתות בירה, ושיראה מה זה בירה, ותסביר לו מה זה עלול לעשות לו. ככה גם לעשות עם תכנים כאלה?
אני לא הייתי חושפת בעצמי את הילד שלי לפורנו, אבל ממילא הם נחשפים, הם נחשפים הרבה לפני שאנחנו בכלל חושבים שהם נחשפים. אז מה שכן, אני ממליצה שכל שיחה עם הילדים שלכם תמיד תתחיל בשאלה, לא בהרצאה, לא בלהסביר, לא ב... למרות שאולי קצת זה נשמע ככה ממה שאמרתי
ברגע
קודם. שאלה, יצא לך להיחשף לדבר כזה? יצא לך לראות? מה חשבת? מה הרגשת? ובואו משם נמשיך את השיחה ברמה של, בואו נשים את זה לשולחן ונדבר על זה, כי אם איתי הם לא ידברו, אז הם יקבלו את המידע שלהם מהאינטרנט, מחברים שלהם שיודעים בערך כמוהם, והמידע שהם יקבלו יהיה שגוי, יהיה לא נכון, ולפעמים אפילו מעוות, אפילו מסוכן. אז אם אני לא אהיה שם בשביל לתת להם את התמונה האמיתית, ולחנך אותם למיניות שהיא בריאה.
אבל הם צריכים אותך כדי שתגידי להם, כן. חמוד, זה לא החיים האמיתיים, או כן. שהם רוצים אותך כאוטוריטה ששמה גבולות. הרי הם יודעים שזה לא החיים אמיתיים.
הם לא יודעים.
הם אולי לא מאמין.
הם לא יודעים.
הם צריכים אותנו שנאמר להם את זה.
הדור הזה גדל עם תפיסות מעוותות של יחסי מין. הם חושבים שיחסי מין, זה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מזה, זה אלימות, זה הכאבה, והם לא מבינים שזה רק מעולם הפורנו, זה לא מהחיים האמיתיים, שרוב האנשים לא נהנים שפוגעים בהם. אלא אם, אתה יודע, יש את התחום של יש את התחום של סאדו-מזוכיזם, שזה תחום בפני עצמו, אבל רוב האנשים לא רוצים שיחייבו להם, לא במין, לא בבריכה, לא בכל דבר, לא בנסיעה באוטו. הם רוצים תקשורת, ויחסי מין זה תקשורת.
נכון.
וצריך ללמוד את זה.
אני זמננו קצר לגמרי, ואני חושב שהמילה האחרונה שאמרתי בעצם ככה היא המטריה, או ששוחחת את כל השיחה הזאת, תקשורת, ותקשורת שיש בה תקשובת, נכון?
נכון.
ואני רוצה, אנחנו ממש קצרים בזמן, ואני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה, סיוון, ששמת פה ככה הדלקת אור בנקודה שאנחנו תמיד מנסים להתרחק ממנה או לראות אותה בדרך אחרת. וכן, תקשורת ותקשובת. זאת אומרת, לא רק לתקשר, אלא לתקשר תוך הקשבה. אמרתי, זה נכון?
תקשיבו יותר, תדברו פחות. אוקיי. זה מפתח נפלא, זה עובד מדהים.
יופי, אז ברקע אנחנו שומעים את השיר האחרון שבחרת, את השמחות, נכון? חסר לנו קצת שמחה.
בדרך הביתה. אוי, מה זה חסר לנו קצת שמחה? ושיחזרו כולם, שיהיו כולם בדרך הביתה. כל ה-50 אנשים שלנו שנמצאים עכשיו בעזה, בתנאים מזעזעים ובהפקרה איומה, שיחזרו הביתה. שיחזרו הביתה ויהיו פה איתנו.
גם אנחנו נחזור הביתה בשלום בדרכנו אנו. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת לפה לאולפן הזה.
תודה לך.
ולגעת בזה, ושיהיה לנו רק טוב בהמשך.
תודה רבה. משחרר.